רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, ואנחנו בפרק נוסף של עושים נדלן. הפעם, האם ומתי יוצאו מאות דירות להשכרה בשטח התחנה המרכזית הישנה של תל אביב? בהמשך נהיה גם עם נקודה על המפה, שכונת אם המשאבות בפתח תקווה. מיד מתחילים.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום נמרוד בוסו.
שלום חגי.
בוא קודם כל אני רוצה לדבר איתך בכלל ככה למקם את המאזינים שלנו על האזור שעליו אנחנו מדברים. אזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, אתה יודע גם החדשה היא כבר ישנה, אז בוא תנסה טיפה ממש בכמה שניות למקם אותנו.
מדובר באמת באזור תחנה מרכזית ישנה, שימש בתור תחנה מרכזית של תל אביב עד לפני כשניים וחצי עשורים, או מתי שבעצם נפתחה התחנה המרכזית החדשה ובהדרגתיות הפעילות עברה לשם. אזור שנודע, אתה יודע, היה חלק מהמיתולוגיה של התפתחות המוזיקה המזרחית בשנות ה-80, תרבות הקסטות, כמובן הרבה פעילות שנחשבה יותר שלילית, כמו סמים וזנות וכל הדברים שאנחנו...
כן, אנחנו מדברים על החובות, פחות או יותר שדרות הרציון, נווה שאנן,
חוב החשמל, כן. נכון, לב שכונת נווה שאנן, לדעתי עדיין השכונה הכי קשה של תל אביב, אנחנו מדברים על דרום תל אביב, אז נווה שאנן זה בעצם המקום שבו באמת עדיין יש תופעות שליליות של סמים וזנות, הרבה פחות מבעבר, אבל זה באמת אזור שבו הדברים האלה עדיין מתקיימים. ובעצם האזור הזה, אזור התחנה המרכזית וקצת מסביב, הוא בעצם היום מוקד של פיתוח מועט.
אז מה התוכנית? מה בעצם התוכנית לבנות שם?
יפה, אז לפני כמה שנים שטח התחנה כולו נרכש על ידי שתי חברות נדל"ן מהגדולות בישראל, שיכון ובינוי ולוינשטיין, והם בעצם, היו תוכניות בנייה גם קודם, אבל הם בעצם התחילו לקדם תוכנית בנייה מטעמה בשיתוף העירייה, והיום מדובר שם על אזור של 80 דונם סך הכל, שבו הולכת להיות בנייה בעיקר למשרדים במסחר, וגם אזור מסוים של מגורים, שבסך הכל מדובר על 1,160 דירות, ובין 150 ל-200 אלף מטר רבוע של משרדים, וזה עיקר הבנייה.
כן, אז בוא נתמקד בנושא של המגורים. אתה אומר שהולכות להיות מוקמות שם 1,160 דירות, במה? במגדלים?
נכון, זה לפי התוכנית שהופקדה וכבר נמצאת לקראת אישור, לא במגדלים מאוד גבוהים, הרוב בבנייה מה שנכונה מרקמית, שזו בנייה שכן אמורה להשתלב עם אזורי בנייה יותר נמוכה סמוכים. בעצם האזור שמיועד למגורים זה אזור שהוא כבר היום אזור מגורים, זאת אומרת זה באמת האזור שהוא סמוך לתחנה וכולל עניינים נמוכי קומה של 2-3 קומות שמאוד ותיקים, והאזור הזה הוא בעצם מיועד לפינוי בינוי, ובמקומו יקומו בניינים של 10, 11, 12 קומות. האזור, אני רק אסיף שאזור המשרדים הוא כבר נועד להיות מגדלים של 30-35 קומות. זאת אומרת, רוב אזור המגורים הוא אזור של בנייה יחסית נמוכה, יחסית לאזור.
אוקיי. עכשיו, אנחנו מדברים בין היתר על התוכנית הזאת, היא לא חדשה, אבל מה שהתחדש בעניין הזה זה ש... פתאום צץ לו תנאי, ותספר על זה קצת, שבעצם חלק מהדירות יוגדרו דיור מיוחד, ותכף תסביר גם מה זה, ומה זה אומר. אז מה, על מה אנחנו מדברים?
אוקיי, אז בעצם התוכנית הזו היא הופקדה להתנגדויות, הוגשו התנגדויות, וכרגע הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אמורה להכריע וכנראה לאשר את התוכנית. אבל במקרה הזה, עוד לפני האישור, יושבת ראש הוועדה המחוזית דניאלה פוסק ניצל איזשהו הליך שיש בחוק התכנון והבנייה, לא ניכנס אליו, שבו אם אתה רוצה לעשות שינוי משמעותי ועם השלכות רציניות על בעלי הקרקע, אז לפני האישור אתה מיידע אותם לגבי השינוי שאתה רוצה לעשות כדי שיוכלו להגיב אליו. ופה בעצם לפני כחודש הודיע לכל בעלי העניין, כמובן שיקום ובינוי ועוד הרבה מאוד בעלים פרטיים שמחזיקים בנכסים שם, ואמרה להם, תראו, אני הולך לאשר את התוכנית, אבל 30% מהדירות, 30% מאותם 1,160 דירות, אני הולך לייעד לדיור מיוחד, כלומר דיור בהשכרה ארוכת טווח, או מעונות סטודנטים, או דיור מוגן. וההודעה הזו, איך אומרים, לא באה טוב לבעלי הקרקעות שם שטוענים, במיוחד באזור שמיועד לפינוי בינוי, שאנחנו יודעים שזה תחום שהוא רגיש מבחינת ההתכנות הכלכלית שלו, בעצם טוענים שבאזורים מסוימים התנאי הזה ממש יהפוך את התוכנית ללא כדאית כלכלית, וכמובן שיכול מאוד להיות שזה כן כלכלי, אבל זה פשוט יפגע להם הרווחים ולכן הם מתנגדים.
כן, עכשיו בוא נסתכל רגע מהכיוון של, לא מכיוון החברות, אלא דווקא מכיוון של הסוחרים, רוכשים דירות או כאלה שמתלבטים בין כך לבין כך. בעצם המטרה של השינוי הזה זה שיהיו יותר היצע של דירות להשכרה, נכון, לטווח ארוך. האם זה גם אמור להיות במחירים יותר נוחים מאשר מחירי שכירות רגילים או שבמחירי שוק?
אז תראה, א' צריך לומר שיוזמה, מבחינתי לפחות, לדעתי לפחות, היא יוזמה מבורכת, כי היא באה באמת להגדיל וליצור בעצם משהו שהוא לא קיים בארץ, עדיין לא קיים במספרים מספקים, וזה מאגר דירות ההשכרה בטווח ארוך. ותל אביב לצורך העניין זה עיר שבה 50% מהאוכלוסייה היא סוחרת דירות, ובעצם נתונה ל... בוא נגיד את צורת מגורים לא אידיאלית, שבא מדי שנה צריך לחדש חוזה עם בעל הבית, והוא כן מעלה שכר דירה, לא מעלה שכר דירה. פה באמת זה חלק מהעניין של לנסות ליצור שוק שכירות ארוכת טווח, זאת אומרת שוק, בין אם מדובר בבר השגה או לא בר השגה, אבל עדיין צורת השכרה שמאפשרת ודאות לסוחרים, שלא כל שנה צריכים לחשוש מחדש אם יאריכו להם את החוזה או לא. לכן הכיוון הוא לחלוטין חיובי. האם נעשו פה השיקולים וחשבו עד הסוף על ההשלכות הכלכליות לגבי אם התוכנית הזו יברת ביצוע או לא? אני אמת לא יודע. אני יודע שבעלי הקרקע טוענים שלא, זאת אומרת שזה הונחת עליהם בלי בדיקה מספקת. אבל תראה, בסופו של דבר התוכניות האלה אנחנו יודעים, זה משהו שהוא מאוד נזיל, זאת אומרת, לצורך העניין, יכול להיות שתוספת של עוד 100 דירות בשטח כל כך עצום וכמעט בלתי מורגש, יכול להיות שזה כן יעשה את ההבדל, שזה כן יהיה כלכלי. אז אני מעריך שלשם זה כן, בדיוק. אני מעריך שלשם זה ילך, אני מעריך שאם באמת יושבת ראש הוועדה היא החליטה ששם היא רוצה שיהיה מאגר של מאות דירות, צריך להגיד ש-30% מ-1,160 זה 350 דירות. אני החליטה ששם צריך, וזה הכיוון אגב שגם עיריית תל אביב וגם מטה הדיור באוצר הולכים אליו, של כמה שיותר להגדיל את כמות, את מאגר הדירות להשכרה לטווח ארוך. אז אני מעריך שזה יהיה, בין אם זה בסוף יהיה 30% או 20%, ובין אם זה... אבל כנראה שזה מה שיהיה שם.
כן, שאלתי, רציתי באמת, שאלתי אותך קודם, אנחנו מבינים שמבחינת הסוחרים, הדבר אחד הטובים שיהיה שם זה שבאמת שזה שכירות ארוכת טווח, והם לא צריכים בכל שנה לשבור את הראש, לשאול את עצמם אם יישארו בדירה או אם יצטרכו להחליף. על איזה טווח מדובר כשאנחנו אומרים ארוך טווח?
אז תראה, זאת שאלה מעניינת, כי אנחנו מכירים היום את המודל של דירה להשכיר. דירה להשכיר בפרויקטים שלה היא בעצם מציעה חוזים של 5 שנים ופלוס אופציה להארכה לעוד 5 שנים, זאת אומרת שאם אתה בתור סוחר ארוך טווח רוצה, אתה יכול להישאר עד 10 שנים, אז לא, ואתה צריך כנראה להתמנות, אלא אם כן אין ביקוש ואתה יכול להישאר. אבל פה באמת מדובר באיזשהו משהו שעדיין לא קרה יותר מדי פעמים, ולכן אני לא יכול לדעת בוודאות אם זו הכוונה, אבל פחות או יותר אני חושב שרוב ההסדרים ורוב המודלים נראים כמו המודל שדירה להזכיר, זאת אומרת בדרך כלל מדובר על מינימום 5 שנים, וזהו, זאת אומרת, יש גם יוזמות מקומיות של עיריית תל אביב, למשל, מי שמכיר, יש פרויקט בשכונת שפירה, שעכשיו היה קצת רעש סביב זה שנגמרה תקופת הסחירות של הסוחרים הראשונים, אבל גם שם זה היה 5 שנים. פשוט להם לא הייתה אופציה להאריך לעוד 5 שנים, והם ארגנו מין ככה מחאה קטנה סביב זה שהם צריכים לעזוב. אבל היה להם 5 שנים שבהם הם גרו בביטחון, ובמחיר גם מוזל בדירה בתל אביב.
אז זהו, שאלת, הזכרת, לא את, כן, הזכרת את הנושא של המחיר, ורציתי לשאול באמת, האם זה יהיה צפוי להיות במחירי שוק, מה שנקרא לאותו אזור, או שגם במחירים היזמים מחויבים להציע את הדירות האלה להשכרה? כן.
אני יודע, בשלב הזה אני חושב שזה מאוד מוקדם לומר, זאת אומרת, הנושא של הדיור, צריך לומר גם שהמדינה, בכל המקרים שההסדר הזה לא נעשה באמצעות דירה להשכיר, גם היא עדיין לא, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים רק על השכרה בקרקע פרטית, שזה בעצם העניין, גם היא לא גיבשה עד הסוף את הכללים שלה, לכאורה יכול להיות גם מצב שבו יש איזשהו קרקע שמיועדת להשכרה, אבל בקטע קצת בעיניי מוזר, זה לא בהכרח אומר שבעל הפרויקט ההשכרה מחויב להציע אחוזים ארוכי טווח. הנושא הזה מבחינה רגולטורית הוא עדיין לא סגור עד הסוף. זה אחד הדברים שמבחינתי בהחלט ראוי שהממשלה הבאה, אם וכאשר סוף סוף תיבחר כמו שצריך ותקום כמו שצריך, תסדיר. באמת בתור אחד
המשימות
התכופות.
אוקיי, אנחנו, ככה שאלה האחרונה אני רוצה לשאול אותך, יש טווח זמן מתי הפרויקט הזה אמור להיות כבר, להיות מוקם? זאת אומרת, יש איזושהי הערכה?
מתחיל מזה שהתוכנית צריכה להיות מאושרת, היא עוד לא מאושרת. אנחנו הגענו עכשיו לשלב שבו התוכנית אמורה הייתה להיות מאושרת, אבל במקום לאשר אותה באמת יצאה ההודעה הזו, שהולכת לקחת לנו אותנו עכשיו עוד פעם קדימה עם, עם עוד דיונים ועוד הליך של התנגדויות, וגם אחרי שתאושר, ואם תאושר בצורה הזו, הולכת לדע, אולי עוד יהיו לנו כל מיני עתירות ודברים מסוג הזה מצד בעלי הקרקע שהבנו שהם לא כל כך מרוצים. לכן, אתה יודע, כמו כל דבר שקשור לתכנות ובנייה במדינה שלנו, זה לא קורה מחר.
עוד חזון למועד.
אני מניח שמדובר בעניין של שנים עד שנתחיל לראות את התחפורים בשטח, שלא לדבר על פרויקט מוכן להיכלוס.
אוקיי, נסתפק בזה. תודה רבה לך בינתיים, נמרוד בוסו, עורך הנדל"ן של כלכליסט. תודה רבה לך.
תודה.
התחדשות עירונית. פינה בחסות קרסו נדל"ן.
שלום לכם, שאול, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסו נדל"ן.
שלום, שלום.
היום אנחנו נדבר על כל הנושא של גיוס הדיירים, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, איך מתבצע הליך גיוס הדיירים לפרויקט של תמ"א או התחדשות?
כל סוגי ההתחדשות העירונית בדרך כלל מתחילים בהתארגנות דיירים. זו בעצם, בין אם היוזמה להתארגנות קמה מתוך הבניין עצמו, או כתוצאה מזה שהוא חשוף לפנייה של גורמי חוץ. כשדיירים מתחילים להתארגן, אז זה בדרך כלל מצופה שימנו נציגות, הנציגות תלך ותסתייע ביועצים חיצוניים, שזה אומר יועץ משפטי, עורך דין, מפקח שמגיע מעולם ההנדסה והתכנון, ואז בעצם עוברים להליך של קבלת הצעות, ניתוח, בחינה, ניהול מסע ומתן מסחרי, תכנוני, משפטי, כמובן למקצום ההצעה, בחירת היזם הראוי, והליכה להסכם התקשרות.
כן, עכשיו, אני מבין שזה מתחיל מאיזושהי יוזמה שיכולה לבוא גם מכיוון הדיירים, וגם יכול להיות מכיוון של יזם שיעניין את הדיירים בנושא?
כן, בהחלט. או שזה פניות של גורמי חוץ, של יזמים שבאים ומנסים לעניין את הדיירים, ואז בחלק ניכר מהמקרים, הדיירים אומרים תודה, אנחנו הבנו, אנחנו מתארגנים, נעשה הליך, נשמע אותך בהחלט, נשמע גם יזמים אחרים, ונקבל את ההחלטה.
תגיד, מה הרוב הנדרש מהדיירים לצורך יציאה לדרך של פרויקט מהסוג הזה?
אז נחלק את זה לכמה סוגי פרויקטים. אם אנחנו מדברים על תמ"א 38, אז בתמ"א 38 פרויקטי חיזוק, אנחנו מדברים על 66% מהדיירים שצריכים להסכים להליך של הפרויקט. בתמ"א 38, הריסה ובנייה, תמ"א 2, מה שנקרא, רף של 80% מהדיירים צריכים להסכים. ובפינוי-בינוי, אנחנו מדברים על 80% ההסכמה בהליך של תוכנית של פינוי-בינוי.
אוקיי, וכשאנחנו מדברים על אחוזים האלה, זאת אומרת, היתרה שמשלימה ל-100 בעצם ניתן ממש לכפות עליהם להשתתף בפרויקט, למרות שהם מתנגדים לו.
נכון, בתמ"א 38 יש ממש הליך סדור אצל המפקחת על רישום המקרקעין במשרד המשפטים, והבעלים במסגרת ההליך הזה, המפקחת בעצם נכנסת לנעלי הדייר הסרבן ומורה על חתימה על המסמכים. בפינוי בינוי ההליך קצת שונה, יש הליך שנקרא תביעת דייר סרבן, זה הליך שבעיקרון נעשה במישור הנזיקי, בעצם תובעים את אותו דייר, הדיירים האחרים שחתמו, תובעים את אותו דייר שלא חתם, על הנזק בעצם שנוצר להם בגלל אי הצטרפותו לפרויקט.
אז בעצם דרך התביעה כופים עליו את הסכמתו לפרויקט, זה מה שאתה אומר?
בדרך כלל התביעה, כמו שאמרתי, היא באה מעולם במישור נזיקי, ואז בית המשפט בעצם אומר, אתה גרמת נזק לשכנים, לדיירים, לבעלים האחרים בפרויקט, ולכן אתה צריך לפצות אותם. סכומי הפיצוי שנקבעים שם, בגלל שיש המון דיירים, הם סכומים מאוד גבוהים, שהדייר, לצערנו הרב, ברוב המקרים צריך למכור את הדירה כדי לפצות אותם. אז הוא כבר מעדיף להצטרף לפרויקט, וליהנות ממנו ולא להמשיך ולאחוז בקרנות המזבח ולפצות את הדיירים האחרים.
כן, עכשיו תגיד איך בכל זאת ניתן לשכנע אותם, את אותם סרבנים בדרכי נועם, לא באמצעות של תביעות משפטיות?
יש בעצם מגוון של דרכים, יש גם מגוון של, סרבנים. צריך להבין קודם כל מה מהות הסירוב. אנחנו מדברים על העולם היותר קרוב אלינו, זה אנשים קשישים, מבוגרים, אנשים שבאמת יש להם חשש אמיתי מהתהליך הזה. הם לא רוצים, קשה להם בטח לעבור דירה או לחפש מקום מגורים חלופי, או בכלל להכיל את התהליך הזה. אז פה יש סל כלים, מגוון פתרונות בסוגי הפרויקטים השונים, כגון מי שבאמת כבר מאוד היה רוצה ללכת לדיור מוגן, אז מהלך כזה הוא פתרון אפשרי. מי שבכל זאת רוצה להישאר, אז מנסים לתת לו מעטפת מלאה שהוא ממש לא צריך לעשות שום דבר בתהליך, מאתרים לו דירה מתאימה לצרכיו, עד כמה שאפשר באזור שהוא רוצה, כמובן עם מעלית, עם נגישות, התחשבות במצב שלו, הובלה, אריזה, טיפול בכל מה שקשור במסמכים ובאישורים, ומנסים בעצם להקל עד כמה שאפשר בתוך התהליך הזה. בפינוי בינוי יש גם פתרונות אחרים, למשל אפשרות לתת שתי דירות במקום דירה אחת, הוא לא צריך את הדירה הגדולה, הוא לא צריך לשלם ארנונה וכל מיני מיסים על דירה ענקית, הוא רוצה לשמור על דירה קטנה, אז אפשר בעצם בשווי דירה בודדת לנסות ולתת שתי דירות. יש כבר היום מנגנונים, החוק תוקן ובמסגרתו ניתנו במהלך, בהליך של פינוי בינוי, מגוון פתרונות לדיירים מעל גיל 75.
שזה מה שכולל החוק. עכשיו תגיד, איך מתמודדים עם טענה שכיחה שאומרת, רק עכשיו סיימתי לשפץ, אתה רוצה שנעשו עכשיו מה שנקרא מחדש את כל העניין?
כן, זו טענה באמת ידועה, אבל בוא נזכור שזה עדיין שיפוץ, זה לא דבר חדש. בוא נאמר, בטח הדירה ששופצה היא לא דירה שתעמוד ברעידות אדמה, אין לה ממד, אז גם המיגון הביטחוני שלה הוא לא קיים. בפרויקט של התחדשות עירונית יש יתרונות אחרים רבים, גם תוספות של מרפסות, גם חניות, גם מחסנים, ממדים, מעליות, חידושים של חזיתות, תשתיות כלליות, לא רק בתוך הדירה. שיפצת את הדירה, אבל כל הביוב של הבניין מוצף כל שבוע, זה לא, את זה לא, אתה לא מטפל. תשתיות הבטיחות של הבניין, מעברי שיפור בטיחות אש, מה שנקרא, ספרינקלרים, גלי ישן, כל המערכות הבטיחות שהן מערכות כלליות בבניין שהופכות אותו לבניין הרבה יותר בטוח למגורים, כך שבסופו של דבר השיפוץ הוא שיפוץ פנימי, אבל החיצוניות היא בעלת ערך רב לעתים הרבה יותר, ובדרך כלל באמת שיש דירות ממש משופצות, אז מנסים בהסכמת הדיירים להבחן אותם ואפילו לנסות ולתת להם עוד איזשהו שיפור, בוא נאמר, במפרט, לגבי הדירה החדשה, כי הם בכל זאת היו קצת מעל הדירות האחרות הרגילות.
כן, עכשיו תגיד, נושא שכר הדירה, מי משלם את שכר הדירה, ואיך מתבצע בפועל העניין הזה?
קודם כל היזם, הוא אחראי על תשלום שכר הדירה, בהתחלת הפרויקט.
אנחנו מדברים רק שיהיה ברור על שכר דירה של הדיירים שעזבו את הבניין בזמן הבנייה, בהחלט. השיפוץ, והם שכרו מקום באיזשהו מקום. כן.
בהחלט. אנחנו מדברים על פרויקט או תמה, הריסה ובנייה, או פרויקט פינוי-בינוי. הדיירים בעצם עוברים לדירה חלופית, לתקופת הבנייה, והיזם הוא זה שאחראי לממן להם את שכר הדירה. בתחילת הפרויקט נעשה באופן ישיר, היזם באופן ישיר מממן את התשלום. בהמשך הפרויקט זה כבר חלק מהליווי הבנקאי, הליווי הפיננסי של הפרויקט, ואז כבר המחאות מגיעות לפי ההסכם, בין כל חודש, פעם ברבעון, לפי מה שסוכם.
כן, והדייר הוא זה שמחליט איפה הוא שוכר את הדירה החלופית, הוא מקבל תקציב ואומרים לו, אם התקציב הזה תמצא מה שאתה רוצה, או יותר נכון זה מה שאנחנו משתתפים בתקציב.
קודם כל הדייר הוא זה שבוחר את מקום מגוריו, כמובן שהתקציב הוא תקציב שצריך לסכם אותו מראש, בין מה שמקובל זה שמגבשים אותו סמוך לפינוי, בדרך כלל הפינוי נעשה כמה שנים אחרי שחתמנו את החוזה, אז ביום חתימת החוזה מאוד קשה לצפות מה יהיה בעוד כמה שנים בעולם השכר דירה, ולכן נהוג ומקובל שממנים שמאי, שתפקידו בדיוק לעשות סקר שוק, במסגרת סקר השוק הוא גם מתחשב בחוזים קיימים. הבניינים, בוא נזכור שהפרויקטים הללו בדרך כלל מאופיינים בדירות רבות שכבר נמצאות בשכר דירה, ולא כל הדיירים גרים, אז על בסיס חוזה השכר דירה, השמאי גם יודע פחות או יותר להעריך את גובה שכר הדירה הראוי. לפעמים לוקחים עוד איזשהו שפיל קטן ושם זה בערך נסגר, וזה תקציב שעומד לרשות הדיירים, מאתרים דיור חלוף, אם הם מתקשים, אז היזמים מסייעים להם בהחלט, וכך זה נעשה.
אוקיי, תודה רבה. חמי שאול, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסון נדל"ן. עכשיו אנחנו עם הפינה, הנקודה על המפה, והפעם הנקודה שלנו היא שכונת אם המושבות בפתח תקווה. שלום שי שטרית.
אהלן, מה שלומך?
בסדר, אתה הבעלים של קלר וויליאמס, שהיא חברת תיווך בינלאומית גדולה מאוד, ואתה הבעלים של בעצם הפעילות כאן בישראל, ואנחנו מדברים על אם המושבות בפתח תקווה, אז בוא קודם כל ספר לנו, תן לנו ככה בקצרה איזשהו רקע על השכונה הזאת, מתי הוקמה, מה היא מכילה?
שכונת אם המושבות הוקמה בשנות ה-90, השכונה הזאת היא בעצם מתחלקת לשניים, יש את אם המושבות הוותיקה ואם המושבות החדשה. Mm-hmm. אם המושבות הוותיקה בעצם הוקמה על שטח של ביצות בסמוך לפארק הירקון, בצד המערבי של פתח תקווה, באזור שלא היה מאוכלס בכלל, ובעצם בשנות ה-90 התחילו לבנות שם בניינים של בין 5-7 קומות. Mm-hmm. סך הכל הבנייה שם הייתה די מרווחת, עם מרכז מסחרי אחד גדול, בסך הכל יש שם הרבה גנים והרבה ירוק. בשנות 2000 בעצם קודם כל האוכלוסייה שהייתה שהגיעה בעצם לשכונה הזאת זה בעיקר היו משפרי דיור ממרכז העיר שרצו בעצם לשדרג את הבתים שלהם לבתים חדשים יותר, בתים עם ממד, בעצם דירות של משנות 95 זה בעצם דירות עם מרפסת שמש וממד, חניות, מחסנים, סטנדרט בנייה שהוא יחסית חדיש וטוב. אז זה בעצם האוכלוסייה שהייתה בשכונה בהתחלה. אחר כך, בעצם בשנת 2000, התחילו בעקבות זה שבעצם כל השכונה בעצם מה שנקרא אוכלסה, אז בעצם נפתח פרויקט בית, שהפרויקט הזה הוא פרויקט כבר של בנייה רבויה יותר, הם המושבות החדשה, מגדלי יוקרה עד 23 קומות, עם רמת תכנון מאוד גבוהה, 4 מרכזים מסחריים, ובעצם מי שהתחיל...
כן.
זהו, אבל מי שהחלף בעצם את האוכלוסייה, אז זה גם חבר'ה שכבר היו גרים בשכונה הוותיקה ורצו לשדרג לבניינים חדשים יותר, עם פסיליטיז מאוד, ברמה מאוד גבוהה, ופתח תקווה יושבת על המעגל השלישי, אם אנחנו מסתכלים על תל אביב שהוא המטרופולין, ויש את רמת גן גבעתיים, שזה בעצם המעגל השני, פתח תקווה בעצם יושבת על המעגל השלישי, ואז בעצם חבר'ה צעירים מרמת גן, מתל אביב, שלא היו יכולים לקנות דירה במחירים ריאליים וסבירים במטרופולין, הגיעו בעצם למעגל הזה וחזקו מאוד את האוכלוסייה, כי האוכלוסייה בשכונות האלה זה אוכלוסייה בסוציו-אקונומי בינוני וגבוה. כן. כמובן שזה גם בא לידי ביטוי ברמת החינוך שיש, בתי ספר, בתיכונים, מכללה שפתחו בשכונה, באמת המרכזים המסחריים.
אז בוא נדבר על, על רמות המחירים. מה באמת רמות המחירים בשכונה? בוא תן לנו קצת איזושהי תמונה. איזה סדר גודל הדירות, מה המחירים לפי גודל דירות, אולי לפי מטראז'?
אז תראה, המחירים לפי מטראז' הם די נעים סביב ה-20,000 שקל למטר, כשהשונות, בגלל שיש המון קבלנים שבנו בשכונה, אז יש שונות בגודל הדירות. זאת אומרת, אתה יכול למצוא דירות 4 חדרים ב-110 מטר, ואתה יכול למצוא דירות 4 חדרים גם ב-95 מטר. ולכן יש גם שונות במחירים, וכמובן גם בפסיליטיז. לפעמים יש שתי חנויות ומחסן, לפעמים אין מחסן. אבל אם אנחנו משקללים ואנחנו נותנים מה שנקרא איזושהי הערכת סדר גודל כללי, אז אפשר להגיד שדירות 3 חדרים כמעט ואין בשכונה. סך הכל נבנו 4% מסך כל הדירות של 3 חדרים. והסדר גודל של המחירים סביב ה-1,700,000. זה המחיר של דירת 3 חדרים, עם מעלית, מרפסת שמש, ממ"ד, חנייה ומחסן.
Okay.
הדירות 4 חדרים, זה כבר מתחיל להיות מעניין, כי זה מתחיל בין 1,900,000 עד ל-2,100,000-2,150,000.
והשונות הדירות... הוא בגלל, השונות שבגלל מה שאמרת קודם, שזה לא דירות זהות בגודל. כן.
בדיוק, אין זהות, מפרטים שונים, קבלנים שונים, עם כל מיני תוספות, ולכן יש שונות גדולה. דירות 5 חדרים מתחילות בין בסביבות ה-2.2 עד 2.5, אוקיי? ויש לנו גם דירות 6 חדרים, שגם שם אתה יכול למצוא גם שונות, זה מתחיל בין 2.4, וזה יכול להסתיים בסביבות ה-3,000,000 שקל, וכמובן שיש גם פנטאוזים שמשקיפים ממש למטרופולין של תל אביב, עם נוף באמת עוצר נשימה, רואים אפילו את הסטריק של הים, ככה, והמחירים אנחנו קוראים לזה דירות היוקרה, מתחילים סביב ה-3,000,000, 3,200,000, ויכולים להסתיים פה סביב ה-4, 4.5, תלוי במפרט ובגודל.
אוקיי, עכשיו שאתה מדבר על הדירות האלה, אני מבין שבעצם רובן אתה מתכוון לאותם מגדלים. מה מציעים המגדלים האלה חוץ מהדירה עצמה, והאם יש עלויות נוספות למי שגר בדירות האלה?
אז ככה, זה מאוד תלוי בכל בניין. בדרך כלל במגדלי יוקרה יש להם חדר כושר, יש להם חדר ג'ימבורי, חדר אורחים, בדרך כלל המחסנים נמצאים או בקומה עצמה, ואז יש אפשרות לנייד כל מיני דברים מהדירה למחסן, ויש מקומות שהמחסנים נמצאים למטה. בדרך כלל יש חניונים תת-קרקעיים. המשמעויות הן כמובן בעלויות של הוועד בית, בדרך כלל זה חברות ניהול. התמחור הוא לפי המטראז' של הבית. זה יכול להתחיל מסביבות ה-300 שקל, זה יכול להסתיים ב-700-800 שקל, תלוי במטראז', יש מחיר למטר. אז המפרט הוא מאוד, מאוד שונה, וכמובן שבדירות יוקרה, אז המפרטים שם הם מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש שם בתים של 200 מטר עם 100 מטר מרפסת או 200 מטר מרפסת. כל בית הוא בפני עצמו, סיפור בפני עצמו.
בוא תגיד לנו מילה אחת ככה לסיום הנושא של הסחירויות. קיימות סחירויות בשכונה? זה משהו ששכיח שם? ומה המחירים, אם כן?
בהחלט. יש לנו בסדר גודל של 50% מהדירות הן דירות שהן מושכרות, כי כמו שאמרתי בהתחלה, יש המון משפרי דיור מהעיר שמגיעים להם המושבות בגלל החינוך ובגלל האוכלוסייה, ולכן מה שהם עושים זה מזכירים את הדירות שלהם בעיר, משלימים איזשהו סכום מסוים ומזכירים בשכונת הם המושבות.
סוחרים, כן.
המחירים מתחילים בסביבות ה-4,500 לדירות שלושה חדרים, שאין הרבה כמו שאמרתי. הדירות של ארבעה חדרים סביב ה-5,200-5,500, ודירות חמישה חדרים סביב ה-6,000 והלאה. כמובן שפנטאוזים מוזכרים בסכומים אחרים.
טוב, תשמע, היה מאוד מעניין. סרקת לנו ככה את השכונה הנהדר. שי שטרית.
שמחתי לשתף. תודה רבה. ואתם מוזמנים?
בהחלט. שי שטרית, הבעלים של קלר וויליאמס פתח תקווה, חברת התיווך הבינלאומית, אני מודה לך.
תודה לך, חגי.
להתראות. עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת גם באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.